ערב טוב לכם. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד: על התורה ועל עבודה ועל גמילות חסדים. והיום אנחנו נדבר קצת על מושג שנקרא גמילות חסדים, והתייחס קצת למה שהיה במשכן בנושא של דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. את הבסיס להורדה של השכינה הקדושה ולהשראתה בין הבריות עשה עם ישראל דרך התגברותו על יצר ההגירה והאספנות הטבוע בליבו של כל אדם, באמצעות התעלותו תפר מעל גבי הקרקע, רכושנות והתנדבות בכסף וזהב, תכנית והגמה למשכן השם. עצם הצורה הזו של התרמה דורשת הסבר. אנחנו צריכים להבין, מסופר בגמרא בשמות רבה במדרש, שרבי שמעון בר יוחאי היה לו כוח ביצירת כסף וזהב. אחד מתלמידיו נסע לחוץ ארץ, חזר כשהוא כבד בכסף, לאחר שמסחרו הצליח מאוד בידו. רבי שמעון בר יוחאי הבחין באותות של קינה על פני תלמידיו, אשר לבטח למדו תורה מתוך הדחק. הוציא אותם לבקעה וחולל מופת חסר תקדים. הוא ציווה על הבקעה: בקעה בקעה התמלי זהב. ואומנם נשמעה בקעה לקולו של התנא הקדוש והיא התמלה בכסף ובזהב. לעיני תלמידיו העומדים מלא השתאות, הורה להם רבי שמעון בר יוחאי: כל מי שירצה יוכל לקחת כאוות נפשו, אך שידע כי את חלקו של העתיד הוא נוטל. למותר לציין כי התלמידים, תנאים קדושי עליון, חזרו לתלמודם וזנחו את הכסף והזהב. ובכן השאלה, אם רבי שמעון בר יוחאי היה לו כוח למלות את הבקעה כסף, בטח שמשה רבינו ודאי ככה, אז למה משה רבינו לא ביקש כי המדבר יתמלא זהב בכסף ונחושת? מדוע הוצרו בני ישראל לנדב אורות, תהילים, עולמים ותשתים, ולא הזדמנו להם אלה מן השמיים? למה, איפה להטריח כשדבר ניתן בנקל ללא קשיים מיותרים? ובכן, התשובה היא פשוטה. לבני ישראל הייתה מצוות עשה לתרום, ואילו היה משה רבינו ממלא את המדבר בדרך נס בזהב וכסף, לא הייתה להם אפשרות לקיומה של המצווה. ובכן, מדוע, נשאל שאלה נוספת, מדוע ציווה הקדוש ברוך הוא כי החומרים לבנייתו של המשכן יבואו בדרך תרומה ולא בדרך מופת פשוטה כמו זה שבא נקט רבי שמעון בר יוחאי? במדרש ישנה עוד שאלה על מקורו של הרכוש הרב שנתרם למלאכת המשכן. חכמים שאלו: מניין היה להם רכוש כה יקר ורב לבנייתו של המשכן? עונה המדרש: כי יחד עם המן מצא כל מלאכת, גם אבנים כתובות ויהלומים שירדו עם המן מן השמיים. אבנים אלו תמורתם נתרמו למלאכת המשכן. ובכן, לפי המדרש זה, אז כל התרומה למשכן הגיעה בדרך ניסית מן השמיים, אז מדוע לא ירדו לכתחילה כל האבנים הטובות והמרגליות ישר למקום מסוים הקרוב לאתר המשכן? מדוע זה הגיע לכיסו של כל פרט ופרט, ורק משם הגיעו למלאכת המשכן איש כמתנת ידו? שאלה זו נשאלה בהקשר אחר על ידי טורנוס רופוס הרשע מרבי עקיבא. לפי המספר שאל את רבי עקיבא ככה: אם אלוקיכם אוהב עניים, מדוע אינו מפרנסם? משאלה זו עולה שהעולם המתירני האנוכי, כל אחד אחד ידאג לעצמו וחסל. אלא שטורנוס רופוס לא הסתפק בכך, הוא גם כן אמר פה נושא צידוק דתי ומוסרי: אם אנו מאמינים בבורא העולם ובהשגחה פרטית, הרי עלינו לקבל כי מזונו של כל אחד נקצב מן השמיים. ואם פלוני אלמוני הוא עני ובביתו אין לחם, הרי שזה רצון השם. מעתה נמצא כי נתינת צדקה לעני לא זו בלבד שאין בו מצווה, אלא יש בכך עוד משום פעולה עומדת בסתירה לרצון הבורא, שהרי במעשה זה מחלקל התורם את זה השנוע על הבורא ואת זה אשר הבורא לא חפש בפרנסתו. אם אלוקיכם אוהב אני, מדוע אינו מפרנסה? ואם לא מפרנסה, סימן שהוא לא רוצה. ענה לו רבי עקיבא: הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לפרנס את העניים כדי לבחון את בעלי הממון, כדי לנסות את כוחם בכבישת היצרים, כדי להעמיד אותם בניסיון אשר העמידו בו, אשר העמידה בו תרבה את זכויותיהם לעולם הבא. כלומר ככה, הכסף של העני נמצא אצל העשיר ובוחנים אותו לראות אם הוא מוכן לתת צדקה. ודאי שהקדוש ברוך הוא בתרומת המשכן היה יכול לצוות על משה כי ימלא את המדבר בכל אותם חומרים שנצרו למלך למשכן. כמו שציווה או להוציא מים מן הסלע ולהמתיק את מי מרה. אלא שלבניית המשכן נצריכה מידה מסוימת של מסירות והתעלות, של התגברות היצר הקמצנות. יצר הקמצנות הטבעית המקונן בליבו של כל אחד ואחד. ברוך הוא רוצה ומעוניין במשכן בדיוק כפי שהוא חפש בפרנסתם של העניים והרשים והחלשים. אך אלו צריכים לבוא מתוך התנדבות לב, מתוך יד פשוטה לדקה ולתרומה. כי מקום להשראת שכינה יכול להיבנות רק מתוך כפיפות הלב, התגברות על מידות של אלו אשר בתוכם אמורה השכינה לשרות. מעטה להבין יפה את דרך הגעתם של המרגליות והירמים אל בית השם. מובן איפה גם אם היו עושים ליפול בחצר המשכן מן השמיים, לא רק השם היה חפש בכך, ולהיות מוקדשים מראשיתם, מראשית הגעתם לקרקע במדבר למטרת מלאכת שמיים, אם הגיעו בין כך ובין כך בדרך כלל תמיד, אז זה לא היה לעם ישראל שום דבר, כן? אז לא היה בזה שום עניין. הרצון הקדוש ברוך הוא, בני ישראל יתרמו מהשייך להם, שירגישו כי הם מפסידים משהו, מהרכוש שהפך לקניינם הפרטי. זה נקרא, מה אלה? זה נקרא מסירות נפש. כמה היה אדם בבוקר מוצא ליד מנת העומר שלו מספר יהלומים, אותם הוא רואה כשלו. הוא לוקח את מנת המן שלו ויחד עם הזכה ברכוש רב, והנה יום ומיים חלפו, והוא מצטווה להפריש מתוך אוצר הבניו הטובות לבניין המשכן. כאן מתחולת בליבו מלחמה פנימית, אשר הייתה נחסכת ממנו אילו היה אוצר האבנים מגיע ישר לקופת בדק הבית. ודווקא זו מלחמה חביבה לפני הקדוש ברוך הוא, ותוצאותיה החיוביות ראויות לשמש כמעון למשכן להשכנת השכנה פה למטה בעולם. אמן והאבנים אינם אלא משל וציון דרך לדורות. אמן מבטא את פרנסתו של אדם, שהיא קצובה לו מן השמיים. האבנים אינם אלא רכושם של אחרים, רכושם של האחרים המסכנים וקשי היום, המופקד בידיהם של אלו המבקשים לעמוד ביצרם אשר את כוחם בא הקדוש ברוך הוא לנסות. על נותן הצדקה לדעת כי לא נותן את כספו שלו הוא נותן. האבנים אינם רכושו הפרטי של הנותן, פיקדון הנתון בידו, אשר במסירתם לעני משיב בכך את הנותן את הפיקדון לפקודתו שנמצא אצלו מזמן. מלכתחילה נרשמו בשמיים כרכושו של העני, ולידיו הם צריכים להגיע. הנותן מחזיק אותם רק מפני שכך רצה הקדוש ברוך הוא, ואילו לא ישכיל להוציא את הכסף הזה מכיסו ולהעביר אותו לתעודתו לצדקה, יצא כסף זה מכיסו בדרכים אחרות. אם לא רופא שיניים, אם לא עורך דין, יבואו אלו ויקחו את חלקם, עד שהכסף זה שהיה יכול לצאת בטוב ולמצווה יצא למטרות שהלב דואב על הוצאתם. זה גמרא במסכת בבתרא י'. תנא היה רבי יוחנן בן זכאי, התגלה לו בחלום כי משפחת בני אחותו יפסידו במשך השנה הקרובה סכום של 700 זוזים. רבי יוחנן בן זכאי ניסה ואף הצליח להטרים את בני משפחתו אחייניו למטרות זכא שונות. בערב ראש שנה הבא הופיע בביתם גורם מס, שהופעתו הייתה לפי הנראה כבלתי צפויה, והוא נתן לי סכום של 17 זוזים. בני המשפחה רכשו מפני ביקורים נוספים כאלה, אך רבי יוחנן בן זכאי מיהר לבשר להם כי אין להם מה לחשוב, זה המקרה האחרון. כששאלו אותו מניין זאת להם, סיפר להם על החלום שראה, והסביר להם כי מסיבה זו ניסה להטרים אותם במשך השנה שחלפה למטרות צדקה שונות, כדי שהכסף האמור לצאת בגזרה מלמעלה יצא לפחות בדרך זו, וכך ירוויחו לפחות את מצוות צדקה. התברר שעדיין היו חסרים 17 זוזים, ובמשך השנה שחלפה תרמו לצדקה 683 זוזים. הזוזים שחסר הם אלה שנקחו על ידי גובי המלכות, ומשנשאל רבי יוחנן בן זכאי מדוע לא סיפר לקרובם מלכתחילה על חלומו, ענה כי עדיף שהם ייתנו את צדקותיהם למטרות שניתנו מתוך מחשבה שכולם אך לשם שמיים ולא למטרה עצמית. למדנו איפה הם עשה את זה. כי נתינה הצדקה נחשבת בשמיים כהוצאה מוכרת בחישוב ההפסדים שנגזרים על האדם. ובגלל אין אתה שומע עליו אם כסף זה לא יימסר לפרנסם של האמנות ויתומים, הוא יגיע לבסוף אל חשבונות הבנקים של עורכי דין ובעלי מלאכה. כדאי פה להוציא אותו להוצאה אשר נוכל להפיק ממנה תועלת אישית. האבנים מגיעות לביתו של כל אחד ואחד יחד עם מנות הזמן המן המוקצבות לו. אך עליו להשכיל ולהוציא אותם לתעודתם, לזכור כי כסף זה איננו שלו וכי עליו להעבירו הלאה. הוא היה צריך להינתן מלכתחילה במנתו של העני. זאת אומרת, זה כסף של העני. הקדוש ברוך הוא הביא אותו לביתו של הנותן כדי להעמידו במבחן. אך כאשר התורם נותן, לא את כספו שלו נותן. הרי זה שאומרת התורה, אם כסף תלווה את עמי, את העני עמך, היינו. גם כאשר תלווה כסף לעמי, זכור כי הכסף הזה איננו שלך, אלא את העני עמך, זה כספו של העני אשר לעת אתה מונח אצלך. ובכן רבותיי, מיד מפרשת תרומה אנחנו מוצאים, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה. התרומה כתוב ויקחו לי תרומה. היה לה התורה לצוות ויתנו לי תרומה. כמה תשובות נאמרו בשאלה הזאת. התולדות יצחק ואשר הקדוש מתרסים לפיה נאמר בגמרא. הנותן מתנה לאדם חשוב, הרי נתינתו נחשבת לו כקבלה מאותו חשוב, אשר התרצה לקבל את מתנתו. מטעם זה אמרו חכמים, אישה שנתנה פרוטה לאדם חשוב, ועלה אמר לה כי הוא מקדש אותה בהנאתה מקבלתו של מתנה, הרי שהיא מקודשת, זה שווה פרוטה. בעצם קבלתו העניק החשוב הזה לאדיוט את הנעת קבלת ממנו, ולכן ייקחו לי תרומה, ולא ייתנו לי תרומה. בעצם הסכמתו של הקדוש ברוך הוא לקבלת תרומה מבשר ודם, הוא עושה חסד עם הבריות, ונמצא שהנותן בעצם אינו אלא לוקח מידיו של הקדוש ברוך הוא. ובכן רבותיי, הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, שיש נתינה ויש קבלה, זה הפירוש שאמרתי לכם באדם חשוב, שזה נקרא שלו, וזה מה שקודם אותו, ויקחו לי, תרומה לי לשמי. אף פי שבצדקה, הרי אנחנו יודעים שגם מי שנותן אותה שלא לשם שמיים, לא יקופח שכרו, הוא אומר סלע לצדקה על מנת שיחיה בני הרזת לגמור. עם כל זאת, קבע התורה דווקא בנתינת המשכן, כי תנתן תרומה אך לשמי, ויקחו לי תרומה לשמי, ולא לשם מטרה אחרת, שכן אם רצה, התורם, כי תהיה זו תרומה שממש הכי יחשב לדבר, כי רזבוק הוא הסכים לקחת מידו, אין זה אלא כשנתן במתנה גמורה לשם שמיים, ושלא על מנת לקבל פרס, החזר כלשהו. שכר בעולם הזה או בעולם הבא, שכר שבעולם הזה או בעולם הבא, שכן אז נחשבת המתנה כמתנה על מנת להחזיר, וקבלתו של אדם חשוב אינה נחשבת כנתינה מצידו. ובכן רבותיי, בדרך אחרת אפשר לפרש את הביטוי ויקחו לי תרומה מתוך תרגומו של אונגנוס, למדנו כי הכוונה כאן להפרשתה של התרומה, ויקחו לי ויפרישו נקדמיים. בכל מקום מתרגם התרגום אונקלוס ויקחו לקחת בלשון יזבון לדוגמה, ולקחת ממי היור, אומר התרגום, ותיסב ממי נהרה. ואת המטה הזה תיקח בידיך, מתרגם אונקלוס, וידחו תרעדין, תיסב בידיך. מן הכספים ומן העיזים תיקחו, מתרגם אונקלוס, מן אמרה ומן אזיה תיסבון. ופה פתאום האונקלוס משנה ממנהגו, ויקחו לי תרומה, הוא מתרגם ויפרישו נקדמה יפרושת, כלומר, פירוש הציבורי ויקחו לי תרומה ויתרמו לי תרומה. למה? מה זה ההסבר הזה? ובכן, זה חלק אחד של הפסוק. דיינו, ויקחו לי תרומה ויפרישו, בהמשך הוא ממשיך, באותו פסוק, מעט כל איש אשר ידברנו לבו, תקחו את תרומתי כבר, כאן עוסק בנתינתו של הכסף על ידי גבי צדקה. אז פה אונקלוס חוזר ללימודו הרגיל. כל גבר דיתראי ליבה שרצה את זה, תסבון את הפרשותי. כאן מתורגם את הלקיחה כהוראה פשוטה, ויזבון שלוקחים את זה. אז מה לפי דעתכם ההסבר הזה? יש אדם שמתקשר לתת צדקה, סכום גדול לטעמו וליבו נוקפו. לאדם כזה מוטב לחלק את נתינתו למספר שלבים. החלטה והפרשה. ורק אחר כך נתינה בפועל. מסיבה זו אפשר וקלה יותר דרכו שגבי צדקה נושא מסע נילם בבוקרו של יום שבת, לפני קריאת התורה, כי בפועל הוא יקבל את התרומות רק במוצאי שבת. אז הנתינה המדורגת והמחולקת לשלבים, החלטה תחילה ואחר כך הוצאת הכסף מהכיס עשויה להקל על היבטיו של התורם. לכן, ויקחו לתרומה, אומר התרגום, תפרישו, אל תתנו, רק תקשמו בפנקס. אחר כך תיקחו את תרומתי על ידי גבי התרומות שמונו לכך. ואולם, לאור הדברים האלה מסתבר שהתורה רצה לרמז רמז דק ועמוק אשר ביטא את תרומת המשכן בשם הפועל לקיחה, ולא בשם הפועל נתינה. כוונת התורה ללמדנו בינה ולהזכיר לנו כי כסף הניתן על ידינו למטרות תרומה וצדקה, הרי זה לא היה שלנו, ולא היה בידינו אלא כפיקדון. ולפי הוראת הקדוש ברוך הוא אנו מעבירים ולוקחים אותו ממקום למקום. כזה צריך להיות המבט התורני על כסף שניתן על ידינו לצדקה. כסף שנתנו לצדקה כאילו לקחנו, ויקחו לתרומה. קניתי על ידי שנתתי, קניתי בזה זכויות. אין זה כסף שלנו. אלא מה? אשר לאחר מעבר קצרים הסכמנו לתת אותו, למרות שהוא רכושנו הפרטי, כי אם כספו של העני או של הקדוש ברוך הוא מונח בידינו כפיקדון. וכל מה שעשינו לא היה אלא בלקיחתו והעברתו מכאן לכאן, ויקחו לתרומה. התרומה שהם מפרישים זה אינה אלא כספי שלי, אותו ייתנו מכיסם ויעבירו לידי מקבלי התרומות, אז זה לא נקרא שהם נותנים. הרי שכשיש התחושה הזאת, הרי שנתינת כספי הצדקה נעשית קלה יותר, וזה שאומרת התורה, נתון תיתן לו ולא יורה לבבך ותדחה לו, כי בגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. לא על עצם הנתינה יברך אותך השם, שהרי לא משלך נתת, בסך הכל העברת את כסף של אחרים לתעודתו. מה, זה מגיע ברכה? ודאי שלא. אלא את הברכה מקיע על ההכרה הזאת כך, ולא ירא לבבך בתתך לו, תן לו בפנים שוחקות ובסבר פנים יפות, כאילו ואתה מחזיר לו את רכושו שלו, אשר דרך מקרה הגיע לידיים שלך. כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך, בשל זאת, בשל סבר הפנים היפות וטוב העין שבו אתה נותן את תרומתך, מה שמיד כי אתה מכיר יפה מי הוא אדוני הכסף הזה, רואה את הלב, כי יברכה השם בכל מעשה זה ובכל משלח ידיך. כי בגלל הדבר הזה יברכה השם אלוקיך בכל מעשה זה ובכל משלח ידיך. יותר משהעשיר עושה עם העני, העני עושה עם העשיר. חושב לו עשיר כי כאשר הוא מוציא מכיסו סכום של 500 שקל, הביא הנאה לביתו של העני ועשה לו טובה. אין ספק כי אכן כך הדבר. אך הנהנה הגדול ביותר הוא העשיר בעצמו, שכן את הכסף שהוציא יקבל חזרה, ולא זו בלבד, אלא הוא הוציא 500 ולכיסו יכנסו 1,000, ומקבל כפל כפליים על מה שהוציא, שנאמר עשר בשביל שתתעשר. מדרך הטבע הרי אדם מעשר את כספו הולך ונחסר, חסרים לו 10% מממונו, ואף הרווחים שחשב לעשות מהם יחסרו לו. לא רק הם חסרים לו, אלא גם כל הריבית שבדרך היתר, אשר חשב יכל לעשות באותו כסף, והרי הריבית נושאת גם ריבית לריבית וכן הלאה וכן הלאה. באה התורה ואומרת לא, כי מה שיקרה לא יהיה אלא היפוכו הגמור של מה שאנחנו מצפים לראות. אסר בשביל שתתאשר, כי מי שמאסר עתיד כצלה מכך להתאשר. אסר בשביל שתתאשר, תדע לך, אתה נותן ואתה מקבל, ולכן עושה העני מעשיר יותר משעשיר עושה עם העני, כי עשיר נותן לעני מענה ואילו אני זוכר, זיקה לעשיר מעתיים. דורשי רשימות מצאו את הרמז הזה במילה ונתנו, ונתנו איש כופר נפשו המוזכרות במצוות נתינת מחצית השקל. מילה זו נקראת מסופה לתחילתה ומתחילתה לסופה, בדיוק כמו שנקראת מראשה לסופה. ונתנו, ונתנו רמז למהותה של הצדקה הנראית כנתינה מידו של ראובן לשמעון, אך למעשה יותר מכך פועלת הנתינה מידו של שמעון לידו של ראובן חזרה. נתינה זו היא דו סטרית כמו קריאתה של המילה ונתנו. הרי לפנינו דרך נוספת על הצו ויקחו לתרומה, ויקחו ולא ייתנו. אז תראו את זה, אמרתי שזה באדם חשוב, לכן זה נקרא שהוא לוקח. תראו את זה, אמרתי שנותן את כסף שלנו, אם לא כסף שלו, לכן זה נקרא ויקחו. ופה אני אומר לכם עכשיו, תראו את זה לגמרי לגמרי שונה. אלא מה? שהנתינה זה אסר בשביל שתתאשר. לפי שעה אתה נותן, אך למעשה הם לוקחים, שכן פעולת הצדקה שהם עושים תביא על ראשם עושר רב יותר מהצדקה שעשו. הם לקחו איפה לעצמם תרומה יותר ממה שנתנו. פשט זה נכון ויהיה לאו דווקא אם שכרה של הצדקה ניתן כתמורה של עושר המשתלמת בעולם הזה. גם בלי זה, גם אם נותן הצדקה אינו מחכה אלא לתשלום גמול שלאחר מותו, עדיין הוא מקבל יותר ממה שהוא נותן, שהשכר המובטח לו זה בעולם הבא. ושם היחס שהוא כלום לפרוטות שנתן. ידוע כשהציע פעם הגאון רב נפתולי טרומפלין מרן בעל החפץ חיים כי ייתן את שכרה של הנחת תפילין אחת שלו כדי להציל את ישיבת רדין, מחרפת רע ממנו סבלה בשל קופתה המדולדלת, שלח רבי חיים את הרעיון. הסבא קדישא הסביר כי הדבר איננו אפשרי, כמו שלא יעלה על הדעת לתת שטר של 1,000 רובל על שרוך של נעל וכדומה. למוכר אין עודף לשטר כה גבוה. גם שכרן של המצוות הוא כה רב שאין כל אפשרות לממש אותו בתענוגות של עולם השפל, וזה נקרא שכר בהאי עלמא ליכא. למרות שהמטרה הקדושה שעמדה מאחורי הרעיון, החזקתם של לומדי תורה. זהו הפשט בחז"ל, שכר מצוות בהאי עלמא ליכא. אי תשלום שכר בעולם הזה אינו סתם קביעה שרירותית, כמו שניתן להבין לכאורה, אלא כורח המציאות. שכר המצוות אינו משתלם בעולם הזה, מפני שבתנאי העולם הזה אין כל דרך לשלם אותו. העונג האלוהי המובטח בשכרן של המצוות אינה בר תמורה וחילוף. אין בתנאים ובנסיבות שאנו נמצאים בהם כדי לממש את שכר המצוות. אין במה לשלם. תינוק בדרך משחק קנה שטר עגלה שלבסוף זכה בסכום עתק. מי ששמע תינוק כי זכה בסכום עגלתי, ביקש לדעת אם יוכל לקבל את שכרו במעט ממתקים וצעצועים. זהו יסוד, זהו יסוד. אפוטרופוס חסר אחריות, ימלא את רצונו של התינוק, אשר לבית אחות יכיר לו טובה על כך. אפוטרופוס נאמן שמלא את תפקידו כראוי לא יסכים בשום אופן כי הילד ייגע בסכום שזכה, והוא יפקיד אותו בבנק עד שילד יגדל. הילד יראה אותו כמו קשוח וכחסר הבנה לצחב היהדותים, אך הוא אשר דואג ועושה למען הילד. הוא זה שמבין כי אין עוול גדול מאשר לפרוט את שטר הפייס על צעצועים שישמתו את הילד לזמן קצר, ואשר דבר לא יישאר מהם. הילד יגדל ואז יעשה שימוש נכון בכסף הרב שבא לידו. גם שכרן של המצוות אינם יכולים לבוא לידי מימוש בעולם שבו התענוגות המוכרים בטלים ובטלים לעומת אלו המובטחים לעולם הבא. זהו. נמצא איפה? כי אני המקבל מספר פרוטות מידו של הנותן, עושה עם אף שלא מודע חסד גדול, שהרי הודות לנצרכותו פונה לו עשיר היכלות נצח בעולם שכולו טוב, אשר אין ארוך לזכרו, ואף מסיבה זו אפשר לראות את התורם כלוקח יותר מאשר כנותן. ויקחו לי תרומה, ולא אמר ויתנו לי, דעיקר מה שיש לו לאדם בממונו הוא מה שנותן לדקה. וגם מי שיש לו ממון הרבה, אין הממון שלו, רק הממון מונח אצלו, והוא דומה ממש לחתיכה גדולה של סוכר, המונח בארגז סגור בזבוב אחד, גם כן בתיבה, הולך עליה וגם אוכל ממנה כמה שירצה, והזבוב מאוד שמח. היוכל הזבוב להתפאר שהוא עשיר ויש לו הרבה, אחרי כן גם הוא סגור וגם אין בכוחו לתלו כולו לעצמו. כן, השירות לגבי האדם הוא רק מונח אצלו ולא שם שלו, ורק הסך שנותן לצדקה הוא שלו ממש, וזהו מה שכתוב מסכת בבטרה. מונבז המלך בזבז עוד שפותיו לצדקה ואמר, אבותיי גנזו לאחרים ואני גנזתי לעצמי. הנתינה לצדקה הוא לקיחה לעצמו, דרך זה הוא שלו, כך אומר בית תל אביב פרשת תרומה. ובכן רבותיי, זה מוסיף עוד לפירוש למה שאמרנו קודם, ויקחו לי תרומה שהיא גדולה מהרבה מסחר העושר שמשתלם בעולם הזה למי שנותן צדקה. ויקחו לי תרומה, זהו יסוד הכי גדול שאנחנו לומדים בנושא שנקרא צדקה. רבותיי, הדברים האלו נפלאים. אמנם אני מדבר עכשיו על המשכן, אבל ודאי שזה גם כן מדבר על צדקה, כי כל היסוד של המשכן זה כולו צדקה. אין שום ספק רבותיי שצריך להיות אמיתי ולדעת שגם בדקה יש לשם שמיים, ולא כל אחד עושה מליצות ודברים אחרים. הדברים אמורים לא דווקא בהחזקתה של ישיבה והחזקה של תורה, אלא בשם חפץ חיים נמסר כי היה רגיל לומר שגם לדקה יש תור בזכויות מיוחדות, ויש שכבר רוצה לתת צדקה אף החליט על הסכום, אך הדבר אינו עולה בידו, מפני שאין הוא ראוי לכך, משקרים אותו, כי אין הוא ראוי לשכר הגדול המובטח לעושה מצווה בכלל ולנותן צדקה בפרט. אתה רואה אנשים תורמים לישיבות, לאוניברסיטאות, לאוניברסיטאות, למדינה, ולא תורמים לישיבות, כי אין להם זכות לתת את הכסף לישיבה. זהו בדיוק היסוד. זאת אומרת שאדם צריך שהכסף שלו יהיה ביושר, ואז יעבור לבחורים בדקה, אבל אם הכסף לא ביושר, אז זה מגיע לאני לא יודע למה. זכאי זכות, ומי שראוי לכך, הרי משמיים מגלגלים לידו כי יוכל לתת דקה למקום טוב, וכן להפך מי שאינו ראוי לכך, טורפים לו את נדבתו בפניו, וכספו יגיע למקום שלא עלה בדעתו. הוא חשב על לתת כספו לישיבות ובתי כנסיות, אך כספו יגיע לתיאטרות ולבתי שעשועים. משקרים אותו, משקרים אותו. זהו יסוד מאוד מאוד מעניין. ובכן, זכות מיוחדת נצרכת לא רק לעצם נתינתה של דקה, אלא גם לכך שהיא תתגלגל אל היעד הנכון והמקודש יותר. יכולים מספר אנשים לתרום כסף לישיבה, אך שידיהם של התרומות יהיו שונות. מכספו של אחד קונים גמרות, מכספו של השני קנו ספסלים, מכספו של השלישי ישפצו את בתי הכיסא של הישיבה, כולם קיימו מצווה ולכולם חלק מלימוד תורה. אך גדולה זכותו הראשון מזכותו של השלישי. בליטר הם מספרים בקשר לכך עובדה מעניינת מאוד הקרובה בשמות של אבי הישיבות, רב חיים מוולוז'ין. לאחר שהקים רב חיים מוולוז'ין את ישיבתו המפורסמת שבעיה וולוז'ין, קרא לזה עץ חיים. ובכן, היה עץ חיים למחזיקים בה. ובראשית ימיה נתמכה הישיבה על ידי רב חיים, שנחשב כאיש עשיר. אך לאחר שהתפתחה נוצר מוסד השדרים, זאת אומרת שהייתה מוסד של המשולחים, נשלחו משולחים למקומות שבהם היה מרוכז יישוב יהודי כדי לעשות כסף למענה של הישיבה. מדי פעם היה רב חיים עובר על פנקסם של השלוחים ומתעניין בגובה התרומות וביכולתם של התרומים השונים לפנקסו של אחד השלוחים. פעם אחת צדה עינו את שמו של כפרי אחד, שראה תרומים מדי שנה 50 רובלים, זה סכום מאוד מאוד גבוה. הסכום הזה הפתיע אותו את רב חיים, אבל הכפרי הממוצע הזה היה רחוק מתורה בכלל מה שקשור בה, אז מה הוא נתן כל כך הרבה תרומה לצדקה? עברו שנים, ועבודתו של המשולח נעשה קשה, והוא, החוק המותרמים הלך וגדל, וחבל היה לו על הזמן לכספים להשקיע בחיפושים אחרי עגלות שהוביל אותו מנקודה לאחד לנקודה שנייה. הוא פנה לראש הישיבה, רב חיים, וביקש הסכמתו לקנייה של כרכרה משובחת רצומה למספר סוסים, וזה יכול להוסיף להתרמות. רב חיים שהשתכנע בחסכון התמון בהשקעה שבקניית עגלה, נתן הסכמתו. ובהתאם להוראתו, קנה משולח עגלה וסוסים מנסים להביא אותו לכל פינה שבערבות השלג הרוסים. זמן מה חלף המשולח שהיה מלווה עתה על ידי נער משרת, קנה בגדים הדורים, כי אלה מטרים של ישיבת וולוז'ין הידועה. גם קנייה זו התבצעה בישורו של רב חיים, שהשתכנע גם עתה בנקוצה של הופעה אומרת כבוד. ובאורך לגמרי לא צפוי הגיע שוב ההפתעה מביתו של הכפרים. אחד מביקוריו של המשולח מצא עלה מערך בעל פנים חמוצות וידיים כמוצות, וכשהוא שאל אותו, אומר, אני לא אתן תרומה לקנייה של כרכרות, אדורות ופרקים נוצצים עם סוסים. כך אמר הכפרי, לא הסכים לשמוע כל מילה של התנצלות. לחינם ניסה המשולח להצטדק ולהסביר את פשר התמורות שחלו, כל דבר נפלו על אוזניים התרומות. הגיעו הדברים לזה כך שהכפרי התחרט על תרומותיו למפרע, תוך שהוא מביע תרומת על מה שראה כניבת דעת. חרד ועמוד רב חיים מוולוז'ין, כאשר שמע על היחסו של הכפרים ועל חשדו המכוער. יותר מכל כאבה לו חרטתו של הכפרי על התרומות שנתן עד כה. הוא החליט כי במסעו הבא של המשולח יצרף גם הוא אליו כדי לשוחח עם הכפרים ולעמוד על טעותו. הגיע היום מיועד ורב חיים יצרף אל המשולח. ובכן, הגבאי הזה המשולח, שהוא גבאי הנאמן של הישיבה, הם דפקו בפתח ביתו של האיש, דלת הבית נפתחה, והנה בעל הבית כמעט ויצאו מחורה מרוב תדהמה. בפתח הבית נראתה דמותו של מנהיג הגדול של יהדות ליטא, לידו הכיר את המשולח משכבר הימים. רב חיים שאל את הכפרי לפשר השינוי שחל בו, והכפרי הצטייק והסביר כי אמנם אוהב הוא לתת כסף לצדקה, ואוהב את התורה כמו ימים ימימה, אבל אין בדעתו לתרום לקנות בגדי פאר למשולח או למותרות אחרות. אני רוצה הסביר שהכסף ילך לפיותם של הלומדים ולא לקנות מושכות וטבן לסוסים. רב חיים, שהבין יפה את הבעיה שמפניו ניצב, שאל את הכפרי אם למד מימיו פעם גמרא, האם אתה פעם למדת גמרא? לא, הייתה תשובתו של הכפרי. ואולי למדת תנ"ך? חזר משם רב חיים, לא למדתי תנ"ך. ומה כן למדת שם רב חיים? למדתי חומש, וזה אני יודע היטב, השיב הכפרי. בסדר גמור, בסדר גמור. רב חיים ביקש שיביאו לפניו חומש, ומשהביאו חומש פתח רב חיים בסופו של חומש שמות, והסביע על מספר פסוקים בראשיתה של פרשת ויקהל. ויאמר משה אל בני ישראל, הוא קרא השם השם בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה. וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתבונה ובדעת ובכל מלאכה, ולחשוב מחשבות לעשות בכסף הזהב והנחושת, מילא אותם חוכמת לב לעשות בכל מלאכת חרש וחושב. ברצוני לשאול שאלה, פותח רב חיים על המילים, וימלא אותו רוח אלוקים, דרשו חמים, כי יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהם שמיים וארץ. כיצד זה ייתכן? כי לאחר זאת תשבח התורה את בצלאל כמי שיודע לעשות בכסף, בזהב, בנחושת, והרי זה דומה לגאון בתורה אשר על מצבתו נכתוב כי היה עמוד הימני, פטיש החזק, צריך לזרם וגם היה חיית מעולה. אז מה השאלה? מה זה? וימלא אותו רוח אלוקים? מה זה? אומר רב חיים ככה, מקומות שלימים במשכן, אחד היה קודש קודשים, איכל, חצר וכלים רבים, השונים זה מזה בקדושתם. כך גם היה בבית המקדש, קודש קודשים, איכל, עזרה, עזרת כהנים, עזרת ישראל, עזרת נשים. מקומות אחד, אילו מקודשים, מאילו, קודש הקודשים מקודש מהאיכל, האיכל מקודש מעזרת כהנים וכן הלאה. מסתבר ככל תורם ביקש שכספו שלא ישמש למדינתו של קודש קודשים. ולהצייר אותו של אבן העדות, אך דבר כזה לא ייתכן מכסו של מי יבנה כי יאור ויוכנו קלי חצר. לזאת נבחר בצלאל, אשר בכוחו היה לצרף את האותיות שנבראו בהם שמיים וארץ, בכוחו היה לרדת לסוף מחשבתו של כל תורם, ולדעת מידת כוונתו, וגם את האמת שבכסף, ואת הכסף הקשור שיש בזה, וגם ידע לקצת לכוון את התרומות. מי שכוונתו הייתה קדושה, אך לשם השם, ותולו תרומתו נמסרה לבניין קודש קודשים. ומי שחשב גם על מטרה אחרת כמו לשם כבוד וכדומה, תרומתו הגיעה אל ההיכל. ומי שחשב רק לשם כבוד, תרומתו שימשה לחצר המשכן. וזהו כוונת הפסוקים. וימלא אותו רוח אלוקים בחוכמה, בתמונה, בדעת ובכל מלאכה. היינו, יודע היה בצלאל לצרף את האותיות שנבראו מהם שמיים וארץ, ועוד לכך ידע גם לחשוב מחשבות, לחשוב את מחשבתו של כל אחד ואחד, ומפני מה הייתה נצרכת לו ידיעה זו, מה הייתה כוונתו של כל אחד ואחד, לעשות בזהב הכסף הנחושת, כדי שידע כיצד לנהוג בכסף והזהב שהגיעו לרשותו, כדי שידע להיכן להפנות את נדבותיהם של התורמים כל אחד ואחד בתהודתו. וכן רב חיים סיים את דבריו ופנה אל הכפרי. כמו במשכן, גם בישיבה ישנם דרגות שונות, אשר כולם נצטרכות לבניינה של הישיבה. להסתחתה של המקבית דרושים בגדי שרד של המשולח, הנער המלווה וכל השאר. מי שכל כוונתו על השם שמיים, מובטח לו ככל תרומתו, תגיע לידיהם של אילו ההוגים כל היום בתורת השם. מי שחושב גם על מעט כבוד, תרומתו תגיע לעגלון. ומי שחושב רק על כבוד, הרי הסוס יאכל את כספו. ואם לא הסוס, יגיע החסם לתיקון אופני העגלה. ובכל זאת ברור כי גם תרומה זאת למצוות תחשב, אלא שתעודתה הסופית של התרומה תלויה בתארתו של ליבו של התורם. סיימנו להיום, ירחמי אל קרם 052-578-420-052-578-420. אני אשתדל להמשיך הלאה בנושא שנקרא צדקה, ואם ירצה מישהו לענות או לשאול או לענות, אז אמרתי לכם 052-578-420. למדנו היום פעולת הצדקה, צורת הצדקה וכדומה. אנחנו עם את השם פעם הבא, נמשיך בעניין הזה. ערב טוב לכם, שלום ולהשתמע.